control the acidity of the barrel, העניין, מה שפיר סימו זה לדבר עם השם. אז פעם אחת, לפני הרבה שנים, פעם מישהו שאל אותי, ככה בהתחלה כשהתחלתי להתעניין בברסלב, אמר לי, תמיד חכם אחד, אמר לי, תגיד, זה נכון שבברסלב אומרים שאפשר לדבר עם השם? אז אני בהתחלה לא קלטתי את האבסורד שבשאלה, אבל אז אמרתי ככה, הרגשתי כזה לא נוח, כאילו משהו לא בסדר, מה ככה אתם אומרים שאפשר לדבר עם השם? אמרתי, כן, ככה פחות או יותר. אחר כך התבוננתי בזה, חשבתי על זה, ובאמת חשבתי, זה מדהים שבן אדם שואל שאלה כזאת, שיהודי שומר מצוות, תלמיד חכם, יהודי גם כן שיש לו יד ברגל בקבלה גם כן, שואל שאלה כזאת, האם זה נכון שאני מדבר עם השם כאילו בתמיהה? ומה, אפשר ככה לדבר עם השם? זה נשמע משונה. ובאמת, השאלה כנראה היא צריכה להישאר, כי זה לא פשוט לנו. כלומר, אנחנו רגילים להתפלל 3 פעמים ביום, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם השם. וזה כמו שרבי נחמן אומר, הוא אומר שבאמת יש, הוא לא חידש שום דבר, אבל הוא חידש דרך שהיא ישנה ועתיקה. ואנחנו יודעים שאנחנו רואים כל התנ"ך מלא מתפילות, תפילות של האבות, תפילות של משה רבנו. ולהתרגל לעובדה שלהתפלל זה לדבר עם השם. ואיך פעם אמר לי גם חבר אחר, שחסיד ברסלב, הוא אמר, הוא בעל תשובה הרבה מאוד שנים, וכשהוא חזר בתשובה, אז היה לו עוד חבר שגם חזר בתשובה, והם הלכו בדרכים שונות. הוא הלך לברסלב, וחברו הלך, אחר כך למד קבלה, ובצורה רצינית מאוד קבלה. אז פעם הם נפגשו ודיברו, וזה נדבר על כוונות ועניינים וזה, אז הוא אמר לו, תגיד, פעם אמרת לקדוש ברוך הוא ככה, בצורה פשוטה, אבא? וזה בלבל אותו. כי אנחנו באמת לפעמים לא רגילים בתפילה, שתפילה היא ממש פנייה פשוטה לקדוש ברוך הוא. וזה הבסיס של העניין של ההתבודדות, שזה פשוט לדבר עם השם, זה שנכון, אנחנו יכולים בפשטות לדבר עם השם. וזה לא דבר שצריך לראות לנו משונה. למה זה נראה לנו משונה? למה בן אדם שהוא תלמיד חכם, למד הרבה תורה וגם קבלה, למה זה נראה לנו משונה? זה דבר תמוה, שזה למה נראה לנו דבר משונה שאנחנו יכולים לדבר עם השם. יש גם אפילו כאלה שאומרים שככה צריך להיות, אבל מה פתאום? כל יהודי פשוט יכול לדבר עם השם? זה בשביל הצדיקים הגדולים. יש כאלה שאומרים, לא רוצים להתנגד לגמרי. כן, יש כמה שיטות של התנגדות. יש התנגדות שאומרים, שטויות. זה לא שייך, לא איפה זה כתוב, וזהו, לא. יש כאלה שאומרים, לא, אתה ודאי לדבר עם השם, התבודדות, זה דברים חשובים מאוד, זה כתוב בספרים שונים. אבל זה בשביל צדיקים. זה לא בשבילנו, ככה, אנשים פשוטים. רבי נחמן אומר, לא, זה בשביל כולם, וזה למה מתעורר דבר כזה שבאמת לא... הרמב"ם אומר, יש הלכה, צריכים להתפלל. למה התפילה אנחנו לא מרגישים לדבר עם השם? למה זה... אז יכול להיות בזה סיבות שונות. אני פתוח גם רעיונות אחרים, גם לחשוב למה זה בעיה. כי לפעמים אם אנחנו נבין מה הבעיה, למה זה משונה לנו וזה נראה לנו בעיה, נוכל גם כן... למצוא יותר את הדרך איך לצאת מזה, לצאת מהבעיה.
יכול להיות, אפשר לומר שמאז שכנסת הגדולה יסדו נוסח התפילה, שהם קבעו בכללים, וקבעו מטבע של ברכה, ואז למעשה האדם ישאב לתוך תבנית מסוימת. ברגע שהוא היה בתוך התבנית, היה כבר קשה לו לפתח תבנית משלו. כי עצם התקנה של התפילה כסדרה נבעה מתוך הכרת המציאות, שאנשים לאט לאט גם לא עושים את הפנייה הישירה. אם זה מקורח גלות, אם זה מקורח איסורים, מקורח בלבול של זמן. אז נוצר מצב שלא מכאן ולא משם. אז ברור שהיה צורך לייסד משהו, תבנית ברורה. אבל כשאנשים נולדים בדורות לאחר מכן, בתוך תבנית, למעשה הם מאבדים את התפיסה החושית שהם יכולים לצאת מהתבנית.
כן.
זה סברה.
כן.
לכן אנשים מפסיקים לדבר עם השם באופן אישי, וכל שכן כשמתפללים, הם לא כל כך מרגישים שזו שיחה עם הקדוש ברוך הוא, אלא זו תבנית שהבינתה לידי גדולי עולם, ואנחנו הולכים ועושים מה שאמרו רבותינו. כלומר, מה לספר?
כן, כן, זה באמת, הרמב"ם מביא תיאור היסטורי באמת, בתחילת הלכות תפילה, אז הוא אומר, הוא מגדיר את ההלכה, גם ההלכה דאורייתא מדרבנן של התפילה. ומצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, לפי השמועה למדנו שעבודה זו היא תפילה, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. ואין מניין התפילות מן התורה. כן, אז להתפלל בכל יום, אומר הרמב״ם, זה מחלוק ראשונים, הרמב״ם מדבר שלהתפלל כל יום, זה מצוות עשה דאורייתא. רמב"ן חולק, אומר, יש מצוות עשה דאורייתא של תפילה, אבל רק בעת צרה. יש לזה נפקא מינות, יש לזה נפקא מינות גם כן לגבי תפילה חיוב של נשים או לא. יוצא שהרמב"ם אומר שזה מצוות עשה דאורייתא בכל יום, אבל ואין משנה התפילה הזאת בין מניין התפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. ואין משנה התפילה הזאת? ומה זה מילה הזאת? כן, אז בכל אופן זה לא, יש מצוות עשה להתפלל כל יום, מניין התפילות הוא לא מהתורה, זמני התפילות לא, ואין לו זמן קבוע, אז ממילא גם כן נשים ועבדים גם חייבים, לא נקרא מצוות עשה של זמן גרמה, כי זה מצווה של כל יום, מצווה יומית, אבל לא שייך לחלק מסוים של היום. הוא מוסיף פה, כן, ולפיכך נשים ועבדים חייבים בתפילה, לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אלא חיוב מצווה זו כך הוא, עכשיו הוא מגדיר מהי המצווה, שאדם מתחנן ומתפלל בכל יום, הוא מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא שואל צרכיו שהוא צריך להם, בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה לשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. כן? זה מדאורייתא. אם היה רגיל מרבה בתחינה ובקשה, אם היה ערל שפתיים, מדבר כפי יכולתו, וכל עת שירצה. אז כל אחד לפי היכולת שלו, לפי מה שקדוש ברוך הוא חנן אותו, יכולת של דיבור, יש אנשים, גליל המלך, ספר תהילים, יש אחד שאומר, בפשטות, כן, שבח, בפשטות, בקשה משהו צריך, ואחר כך הודעה. יש מתפלל פעם אחת ביום, יש מתפללים פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללים נוכח המקדש בכל מקום שיהיה. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו ועד עזרא. ממשה עד עזרא, כך התפללו. כל אחד בכל יום היה עושה לעצמו תפילה.
מייצר תפילה.
כן, כן. מייצר תפילה לפי העניין, לפי היום, לפי
השם. זה
מצב
שלו.
כן. היום אני עומד בפני בורא עולם, מתפעל מי, אני יודע, משהו מסוים, משבח את הקדוש ברוך הוא על זה. יש לי צרכים מסוימים היום, היום אני מתפעל עכשיו, חקלאי, יש לי שדות וקרמים, אז היום אני מתפלל על הגשם, כי עכשיו אני צריך את הגשם. בקיץ אני מתפלל על היבול, כל זמן, בכל עניין, לפי העניין. אדם צריך, יש מישהו חולה, אז הוא מתפלל על החולה, ומשבח את הקדוש ברוך הוא לפי אותו עניין. משיב הרוח, מוריד הגשם, צריך את זה, הוא משבח אותו בזה, ומודה לו על המגשמים ברוך השם שהיו לנו. עכשיו, אז הכל לפי העניין, ככה. אבל, מוסיף הרמב״ם, כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר, הראשון התערבו בפרס, ביוון, ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותן הבנים נתבלבלו שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה, כיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת. אז רצו לדבר, לא יכלו להגיד מה שהם רצו בשפה אחת. כן? לאו דווקא בעברית, שלא דיברו עברית, אבל גם העברית שלהם הייתה משובשת, בשפות האחרות זה היה מין ערבוביה של שפות, כל אחד דיבר, אלא בשיבוש, שנאמרו בניהם חצים דבר אשדודית, זה גומר. ואינם מכירים לדבר יהודית, ולשון עם ועם. מפני זה, כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפצו, או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא, בלשון הקודש. כן, פה יש כנראה בכל אופן חשיבות בלשון הקודש, אבל הם לא יכלו, לא היו מסוגלים, זה לא זורה. עד שערבו עמה לשונות אחרות, אז דיברו בעברית, אבל כדי באמת להגיד מה שרוצים, היו צריכים להוסיף עוד מילים, ואז איזה סלט כזה. כיוון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. שלוש ראשונות שבח לשם ושלוש האחרונות הודיה. באמצעיות יש מהם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש לצורכי הציבור ולצורכי ציבור כולם. כדי שיהיו ארוחות בפי הכל וילמדו אותם ותהיה תפילת אלו הילגים, תפילה שלמה כתפילת בעלי הלשון הצחה. כן, אז יש לנו בתפילה הזאת הכל. יש, כמו שאמר לפני כן, שבח בהתחלה, ואחר כך הודיה, ובאמצע בקשת הצרכים, גם הצרכים הפרטיים וגם הצרכים הכלליים. מפני עניין זה תקנו כל הברכות והתפילות מסודרות לפי כל ישראל, כדי שיהיה עניין כל ברכה ארוך לפי העילג. כן, אז זה מה שמחייב אותנו, אנחנו חייבים את זה. אבל אנחנו רואים שהתפילה המקורית היא התפילה האישית.
פרטית?
כן. ורק מה, אנחנו לא מסוגלים כל כך להתפלל את התפילה הזאת כמו שצריך, ולכן חכמים תקנו לנו, וזה מחייב אותנו, כן? אז אנחנו לא באים לפתור את עצמנו מי.
אני חושב שפרות משמע מהרמב״ם, שעזרא ובית דינו כשתקנו נוסח קבוע, נבע גם מתוך כך שיהודים שהם עברו ממקום למקום או אחר מקום למקום, יכלו להתפלל עם כל מקום שהם באים אליו. ולא למצוא את עצמם, לא מסוגלים להתפלל. כי אם היה באותה מטבע של ברכה, של שבח, צרכים והודעה, בכל מקום שיהודי הלך, התפללו אותו דבר, שבח, צרכים והודעה. אז אם הוא עבר ממדינה למדינה לכל מיני עניינים שלו, אז הוא יכל להתפלל בציבור בכל מקום ומקום, ולא הייתה לו בעיה. כלומר, יכול להיות שזה גם כן היה אחד משיקולי הדעת של עזרא ובית דינו, ליצור אחדות של תפילה, שבכל מקום שיהודי מגיע יכול להתפלל.
כן, זה מצד הנוסח.
כן, מצד המוסח, מצד המבנה, המבנה.
המבנה זה משמע שזה דאורייתא.
כן, לפי הרמב״ם.
כן, לפי הרמב״ם. שזה דאורייתא, שבח, צרכים והודעה.
כן, אני מדבר על הנוסח שתקנו.
כן, כן.
ב-18, שיהודי בכל מקום, יוכל להתפלל עם כולם, כי זה קבוע.
כן. כן, וזהו, ואז זה באותה שפה, למרות שאדם יכול להתפלל גם בלשון אחרת, אבל כן, זה באמת דבר מעניין שאנחנו רואים כמעט כל הדורות וכל הקהילות באמת הקפידו להתפלל בלשון הקודש. יש סידורים שמודפס גם כן שפה אחרת, אבל התפילה הציבורית היא באמת בלשון הקודש, וזה באמת מאחד, באמת, כמו שאתה אומר את כולם. כן, אז רואים באמת את הבניין הזה, ואז, כמו שאתה אומר, זה יותר בעיה. כן, זה יוצר דבר נפלא, קודם כל, שאפשר להתפלל. אחרת היינו עם אילולי עזרא ובית דינו, היינו רואים את עצמנו היום מצב כזה שהיו שוכחים בכלל שיש מצווה כזאת, שיש מצווה להתפלל. אנשים היו, אז באמת היה צריך רבי נחמן לבוא לחדש משהו שצריך.
אבל יכול להיות שאם לא הייתה תבנית, אדם כיצור אנושי בטבעו מחפש לשיח את עצמו לא כלפי אנשים. כל אדם מחפש משמעות רוחנית. כל אדם. ויהודי, אני מדבר על יהודי הפשוט, אם לא הייתה לו תבנית, הוא היה מתפלל כמו פעם. הוא היה אמנם לא הולך לפי שבח ובקשת צרכים והודעה, אבל הוא כן היה מתפלל לפי הצרכים שלו באותו רגע. כי אני יודע, אנחנו פוגשים היום הרבה אנשים שהם לא מתפללים כל הזמן, אבל כשקורה להם איזה משהו, אז הם מרימים עיניים לשמיים ואומרים איזה משפט. וזו התפילה שהייתה פעם. אז נכון שזה לא בדיוק על פי הסדר, אבל זו התפילה האישית ביותר שיש.
כן, זה נכון, אבל אני חושב שמה שראו עזרא ובית דינו הוא ש... זה נכון, ש... נגיד לך, אני זוכר כשהייתי נער, אז... פעם הייתה לי שיחה עם חבר. למדתי בבית ספר יהודי, אבל לא כולם היו בדיוק... בבית ספר אורתודוקסי, אבל לא כולם היו בדיוק בעניין של זה. אז חבר אחד שהוא ככה היה קצת לא לגמרי בתוך המסגרות, הוא אמר לי, אני לא מתפלל ככה כל יום וזה, אבל כשאני מתפלל, תפילה שלי היא יותר טובה מהתפילה שלך. יכול להיות שזה נכון, אבל החיים יש להם דינמיקה משלהם. זה נכון, בן אדם פתאום יש לו יצרה, כן, אומרים יש ביטוי באנגלית, לא יודע אם יש בעברית, אבל בשוחות, במלחמה, אין אתאיסטים. זה... בן אדם מרגיש את הכדורים עפים מעליו, הרסיסים, הפצצות וזה, אז אין אתאיסטים. זה פתאום בן אדם נפתח והוא פונה כלפי מעלה. אבל ההרגלים של החיים, יש להם דינמיקים משלהם. וזה היה מביא אותנו למצב של, של נתק. רק בעת צרה, פתאום בן אדם היה מוצא את הצורך לחבר את עצמו לקדוש ברוך הוא, זה חשוב. אבל הנתק הזה המתמיד, זה לא טוב לעם ישראל. הם מביאו אותם למצב של אין ספק של...
טוב, שזה... זה מגיע, רבי נחמן, באיזה שלב.
כן, שאלה אם... אז בשביל זה הגיע עזרא הסופר לפני כן להציל את המצב ש... אבל מה? כמו שאתה אומר, יש בזה גם כן כל דבר, עלייה וקוצבה. זה יוצר את ההרגל, שההרגל הזה הוא מרחיק אותנו בכלל מהתפיסה שאנחנו יכולים לפנות לבורא עולם ולדבר איתו. כמו ממשה עד עזרא, זה היה פשוט. זה לא בגלל שזה היה להם השולחן ערוך. יש הלכות תפילה של שולחן ערוך עד עזרא, שכתוב, אדם צריך ככה וככה, הוא ראה, טוב, למדתי בחדר בשולחן ערוך שצריך ככה לעשות. אז אני קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אתה נפלא. בבקשה, תן לי ארוחת בוקר, תודה רבה לארוחת ערב של אתמול. זה לא ככה, הוא היה חי את זה. ואני חושב שזה גם המציאות.
אני על הבסיס הזה חשבתי פעם שבאותם המקומות שבהם אדם יכול להוסיף תפילות שלו, אם זה בשמע קולנו, חשבתי שבעקבות התחושה שהיא לא מהיום, שאנשים מתפללים רק בתבניות ומאבדים את היכולת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פתחו את הפתח הזה של להוסיף תפילות שלך. על מה שאתה רוצה, זה שמה כולנו. זאת אומרת, ליצור איזה נקודה כלשהי בתפילה, בתבנית, שבו אתה פורץ את התבנית. זאת אומרת, לכאורה זה פריצה של התבנית, אבל היא בתוך התבנית, ששם תגיד מה שאתה רוצה מלבך. כדי אולי ליצור את הדינמיקה הזו, של תדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שאתה באמת רוצה, בלי קשר לתפילה שאתה מחויב בה.
כלומר, זה לא רק רשות, אם יהיה
לך תגיד
אלה
שזה עניין של... עניין ש... תתפתח משם, להתרגל לדבר מה שאתה רוצה. כי יש כמה נוסחים איפה מוציבים, יש כאלה שמוציבים ברפאינו, יש מקולנו, כן, לקראת כל, אפשר בכל מקום,
בדרך כלל. בכל מקום לפי העניין.
כן, אבל לפני שהם סיימים בברכת השם. אבל בעיקר זה מתמקד ברפואה, בסתכלנו, השיבנו, ראיתי כמה מקומות, מה קולנו?
כן, שמודפסים יש.
כן, שמודפסים בזה דורים. יכול להיות שזה היה כדי ליצור טריגר, שתלמד לדבר מה שאתה רוצה. אל תצמא לתבנית.
באמת, יש בהלכה, בגמרא אני חושב בהלכה, שאדם צריך בתפילה לחדש משהו. והגמרא אומרת שהתפילה לא תהיה, אל תעשה תפילתך כאבה אל תחנונים. איך זה תחנונים? אומרים אותו דבר כל פעם. אז אם אדם, מה זה לחדש משהו? יש שני פירושים שאני ראיתי. אחד זה... כמו שאתה אומר, תגיד משהו מיוחד שלך, כל יום משהו אחר. יש פירוש אחר, שלושה פירושים. יש פירוש אחר שבן אדם יבין הבנה חדשה בתפילה באיזשהו מקום. ויש פירוש אחר זה שתחדש משהו שזה יהיה לך חדש, התפילה. שאולי זה כדור קשור לעניין, יכול להיות בשתי הדרכים האחרות, או יכול להיות אותם מילים שבן אדם, היום אני חדש, יום חדש, מציאות חדשה, חיים חדשים שלי, עכשיו אני ניגש לתפילה מתוך גישה חדשה.
אני ראיתי פעם.
זה מחודש, התפילה היא מחודשת. זה פנייה של תחנונים שזה באמת פנייה.
ראיתי פעם אני לא בטוח אם זה היה בשפת אמת או הרב ישראל, לא זוכר, שהיהודי שהתפלל שחרית, אז זה יהודי חדש. אתה יכול להגיד, אוקיי, התחדשתי בבוקר, קיבלתי נשמה חדשה, אני יכול לחדש בבוקר. מה לעשות במנחה? זה חוזר על עצמו. אז הוא אמר, לא יכול להיות שיהודי של הבוקר זה אותו יהודי של מנחה. או שהוא עלה יותר, או שהוא ירד. כבר יש בו התחדשות כלשהי. עכשיו עוד פעם אתה מחדש. וככה בערבית. כלומר, המעגל זה שכל מציאות שהייתה לפני, היא לא ממשיכה. היא לא מתמדת, היא משתנה כל הזמן. אז מבעילה, כל רגע שאתה עומד בתפילה, אין מצב שאין שם משהו חדש. רק חפש אותו אצלך ותתמקד בו.
כן.
זה מה שאתה אמרת.
כן, כוזרי אומר משהו כזה גם כן. אבל אני חשבתי על כיוון אחר, כלומר נוסף בעניין הזה, למה זה משונה לנו? מדבר על תפילה כדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים אומרים, אפשר לדבר עם השם, זה נשמע כזה משונה. מדבר עם השם. הוא מתפלל. זה מין דיבור כזה שרק, זה נהיה נפוץ יותר, אבל זה רק חסידי ברטוב יכולים לדבר ככה. מדבר עם השם. בסדר, מתפלל. מה זה? מדבר עם השם. הוא חבר שלך? רבי נחמן אומר, כן, הוא חבר שלך. תתייחס אליו כמו חבר שלך. מה היה בזמן? ממשה רבינו עד עזרא שמשתנה. אז הרמב"ם מתאר פה איזה משהו בשפה ובגלות. אבל יכול להיות שיש כאן דבר נוסף. יש התקופה הזאת של ממשה עד עזרא, זה תקופת הנבואה. עזרא הוא מלאכי, ככה חז"ל אומרים לנו. נביאים האחרונים, תחילת בית שני, אז באו אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם נביאים, הנביאים האחרונים. והם תקנו לנו את התפילה, תקנו לנו כל מיני דברים. וזה סוף הנבואה. המציאות הזאת של נבואה, זה מציאות גם, יש את הנביאים שהם ממש חווים את המציאות של הופעה האלוקית. אבל כל העם, כל האווירה הייתה אחרת. המציאות של החיים הייתה מציאות כזאת של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה נבואה, זה ניסים, זה השראת שכינה שרואים אותה במוחש כמעט בבית המקדש. אז בן אדם חי בנוכחות האלוקית. כן, חשבתי לעצמי. לפי הרמב"ן, לא לפי הרמב"ם, שאדם לא צריך להתפלל בכל יום. בעת צרה בזמנים מיוחדים. אז מה קרה? יהודי קם בבוקר, יהודי בזמן של בית ראשון, הוא קם בבוקר, מה הוא עושה? סתם הוא אומר מודה אני. מן הסתם, לא כתוב לו, אבל טוב, אומר מודה אני, קם ומה הוא עושה? טוב, יש תפילים, צריך להניח תפילים. קריאת שמע בכל יום, צריך לקרוא קריאת שמע בכל יום. בסדר. ומה הוא עושה? הוא הולך לעבודה. הוא בשדה שלו, עושה מצוות השדה וזה. ומה קורה? תפילות כנגד תמידים תוקנו. זה מחלוקת, אבות תקנו את התפילות. או, לפי הרמב"ם משמע שתפילות כל יום, ודאי שלוש פעמים מאות, זה לא היה קיים לפני כן, לא היה חובה. תפילות כנגד תמידים תקנו. זאת אומרת שיהודי קם בבוקר, והוא יוצא ישר לעבודה, עם התפילין, בלי התפילין. הוא עוד יוצא לעבודה, לחרוש את השדה, לעבוד בשדה, לעבוד את החלקה שלו. ובבית המקדש מקריבים את קורבן התמיד. זה עושה משהו לכולם, לכל עם ישראל. זה, עכשיו הוא מרגיש שעכשיו השכינה שורה, יש התחדשות של השכינה של היום. קורבן התמיד הוא קרב. כל יהודי מרגיש את זה. זה החיים שלו משתנים. אם לא, בוטלה תמיד, זה משהו ש... כל עם ישראל, זה פה משהו, בעיה לכולם. אז יהודי חי במציאות כזאת של נוכחות אלוקית, אז פנייה לקדוש ברוך הוא זה דבר טבעי. הוא רואה שהוא מקיים את המצוות, הוא רואה, יש גשם, אין גשם. בזמן של בית ראשון, זו תקופה שהתגובות של הקדוש ברוך הוא כביכול אלינו, למציאות של עבודת השם שלנו, הן תגובות ישירות, מיידיות. אם לא, אז נביא בא אלינו ואומר לנו, כה אמר השם בבן אדם. הכוזרי אומר, בן אדם נפגש עם נביא, זה שינה את המציאות שלו. הוא מרגיש שם, זה לא סתם בן אדם אומר לו, קורא לו, פסוקים ישעיהו אומר לו, סליחה, תגיד לי, תקרא מצודות גם כן, לא מבין מה שאתה מדבר, זה שפה כזאת שירית, אני לא מבין מה. הוא הרגיש, השכינה מדברת מתוך גרונו. זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז זה גם כן בן אדם, כשהוא צריך, או לפי הרמב"ם כל יום, החיים שלו הם חיים של מפגש חדש עם הקדוש ברוך הוא כל יום. אז זה גם פנייה, הוא יכול לפנות אליו, כי הוא מרגיש את הנוכחות הזאת. אחר כך, אין נבואה, והשראת השכינה היא במדרגה מאוד מאוד נמוכה, אפילו בבית, כשיש בית המקדש השני, ויהודי חי ב... יכולים להיות כופרים, לא רק עבודה זרה, אנשים שאומרים, אין ריבונו שלם, יש יוונים שאומרים, אין דבר כזה, אין ריבונו שלם, אין בתוך העולם, בתוך הבדל, יש נתק של החיים עם הקדוש ברוך הוא. לא אין הרגשה של נוכחות, אז ממילא זה... דבר עם השם זה באמת נשמע משהו מוזר, כי עם מי אתה מדבר? הרי הוא בשמי השמיים, ואנחנו פה, אנחנו מאמינים שהוא שומע, אבל זה... כן, כמו לדבר עם כולם מאחורי הקיר, מאחורי המחיצה, זה הרגשה משונה. עם מי אני מדבר? באמת אני רואה, הם נמצאים או לא נמצאים, אולי ברחו בינתיים. הוא מקשיב או לא מקשיב, אני לא יודע. כי אני לא רואה את התגובה המיידית, אני לא מרגיש את התשובה המיידית. אז אנחנו חיים במציאות של הסתרת פנים. הסתרת פנים ביחס לבית ראשון, ביחס לנבואה ולניסים גלויים. אז בן אדם באמת מסוגל להתפלל ולא לקלוט שהתפילה זה לא דיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא לקלוט שזה באמת דיבור איתו, שהוא נוכח ואני מדבר איתו. אז יש הלכה ש... אז ההלכה אומרת שאדם צריך לדמיין לעצמו כאילו הוא עומד לפני מלך. למה? כן, אני לא מרגיש את זה. צריך קצת לעורר משהו. אבל באמת אני עומד לפני מלך מלכי המלכים? אני מדבר איתו? אני אומר והוא שומע. אני מדבר איתו שיחה. אז זה דבר שהוא קשה לנו לקלוט. ולכן, כי בגלל מציאות החיים שלנו, ולכן פתאום בן אדם יכול להגיד, בן אדם לומד תורה, קבוע בתורה, ולומד קבלה, הוא יודע מה זה באמת, מציאות של הופעה אלוקית בזה, ולהגיד לי, תגיד, זה נכון, שאפשר לדבר עם השם? איפה זה, זה בא מפה, מהמציאות הנפשית של הנתק. אבל האמת היא שזה לא ככה. התפילה היא באמת דיבור עם הקדוש ברוך הוא. תפילה פשוטה. כן, אולי פעם שמעתי שיעור, הרב אמר, מה המילה הכי מופלאה בכל התפילה שאנחנו אומרים? כי אנחנו אומרים המון המון מילים, אבל יש מילה אחת פשוטה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים בתפילה, שזה הדבר הפלאי ביותר בכל התפילה. כן? יש שמות השם ככה, דברים שאנחנו לא מבינים, כן מבינים, יודעים קצת מה, זה דברים מופלאים. אבל העובדה שאנחנו אומרים, ברוך אתה, הנוכח הזה, אז מיד נסוגים, כי זה באמת אנחנו, כן, זה חוזר אחר כך לגוף שלישי, צריכים להיזהר, אבל העובדה שאנחנו יכולים לומר את האתה הזה, זה אומר את העובדה שכן, אנחנו נמצאים וחיים בנוכח. נוכחות אלוקית. וזה, זה יסוד של כל התפילה. ועל יסוד הזה, רבי נחמן אומר לנו, כן, אדם יכול לדבר עם השם, אדם צריך לדבר עם השם. כשהדיבור הזה הוא, אנחנו מרגישים את הנוכחות, ויכולים לומר אתה, ויכולים להרגיש שכל מה שקורה לנו באמת זה תוצאה, זה חלק מהמציאות הזאת של הנוכחות הזאת, הקשר והיחס הזה, ואז החיים יכולים להשתנות. אפשר לדבר איתו על כל מה שקורה לי, זה בעצם חלק מהיחס הזה. אנחנו לא צריכים לחכות לקיימתי תורה ומצוות, לא קיימתי תורה ומצוות, ואז יש גשם, אין גשם, פתאום יורד איזה ברק מהשמיים וצולע אותי או מישהו אחר, וכל מה שקורה זה דו-שיח בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה הנוכחות הזאת. אז מצד שני צריכים לדעת שיש בכל אופן דיסטנס. אבל מצד אחד, מצד ראשון והבסיסי והיסודי צריך להיות הנוכחות הזאת. וזה בעצם היסוד הזה, של היסוד, באמת אני חושב, אחד היסודות, היסוד בעניין הזה של ההתבודדות, זה הנוכחות הזאת, ולחיות את הנוכחות הזאת, ולא מתוך זה להיות מסוכה באמת, לפנות לבורא עולם, לדבר איתו. אז זה היסוד של התבודדות, באמת שזה מופיע במקורות שונים גם לפני כן. יש, נדמה לי, במורה נבוכים, גם הרמב"ם מדבר על התבודדות וגם הבן של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, גם כן מדבר על זה במספיק עובד השם. יש הרבה מקורות, אבל הרבה פעמים הם מדברים קצת במובן אחר. כן, מה זה התבודדות? זה בן אדם מנתק את עצמו. להתבודד, אני מבודד את עצמי מהסביבה. והרבה פעמים יש איזה מובן של מין מדיטציה כזאת. ואת רבי נחמן זה צריך להתבודד, כלומר, להתנתק בשביל לדבר עם השם. כן, זה ממש עניין של הדיבור הזה, של להרגיש את הנוכחות, להתנתק מהדברים שהם גורמים לנו לשכוח את הנוכחות הזאת, והקשר של הנוכח הזה, ומאיפה שאני נמצא, מה שעובר עליי, לראות בזה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו על זה. טוב, אולי עד פה בעניין
אולי עכשיו אתה תוך כדי הדיבור יש פסוק שאומר בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק לקרוב אמר השם רופאתי. חשבתי מה זה נביא? נביא זה בא משורש ניב, כמו הדיבור. והפסוק אומר בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם רופאתי. זאת אומרת, אנחנו רואים שהניוון של הנבואה, הפסקת הנבואה, תרמה גם לשיבוש ביכולת של הדיבור. וזה שהפסוק, אולי ככה אני מעלה המחשבה, שבאז ברוך הוא אומר, גם לרחוק וגם לקרוב, כלומר, גם אחד כזה שלא מתפלל, או שמתפלל בתבנית, ולא מרגיש, וגם לקרוב, זה שכן מוצא לעצמו נקודות זמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא ופעתים, כלומר צריך לרפוא פה את שני הצדדים הללו, כי היכולת שלנו לדבר, אני מעלה בדעתי, אחד הקשיים שאנשים שאתה אומר שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הם שואלים, רגע, זה אפשר לדבר איתו חופשי? כלומר, יש פה בעיה של ניב, של סגנון, כי חושבים שאם אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, בוודאי שיש מורה שמיים, אז אתה מחפש מילים של שבת. הוא אומר, עכשיו, אני אין לי מילים של שבת, אז אני מפחד. ואתה אומר, לא, אתה יכול לדבר איתו כמו שאתה מדבר עם אדם מכובד. אז אתה מחבר אותו, אתה משתמש במילים סבירות, אתה לא צריך לדבר במילים של האקדמיה. אתה יכול לדבר במילים פשוטות, אבל שמתקבלות על הדעת, זה לא מבזות. אתה מדבר בצורה הזאת. אני חושב שזו החוסר בנבואה הכניסה גם בנו שיבוש בביטויים, ביכולת ביטוי שלנו, בהתבטאות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. יש לנו פחד איך אני עומד ומדבר ומה אני אומר, אם אני אומר ככה, אם זה ראוי לומר לפני הקדוש ברוך הוא דבר כזה או לא. ופה אני ראיתי זה כמה פעמים בקטעים של הרב רבי נחמן, אני לא בקיא גדול בהם, אבל זה שמוכנס המילה שאומרת זה אבא, זה לא רק הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, גם זה מושג של אבא. ועם אבא אתה מרשה לעצמך לדבר יותר בקלות. גם כשיש בינך לבין אבא משהו שמרחיק אותך ממנו, אז אחרי זמן, איפה שזה מתכווה את המרחק, בגלל צורך או בגלל געגוע או בגלל כל סיבה אחרת, מתחיל דיבור. אבל אז הדיבור מתחיל לזרום והוא זורם וחוזרים לדבר כמו שרגילים לדבר. והיום, איך היום הנוער קורא לזה, שעשו לו לתקוע בדיחות, תוך כדי שיחה בין אבא לבן. כלומר, תראה, אתה יכול לדבר, כי זה אבא, זה לא רק מלך. אז לכן אני חושב שבהרבה מהסיפורים של רבי נחמן יש את העניין הזה של בן מלך ובן מלך, כי מצד אחד זה מלך, אבל מצד שני אתה בן, כדי שאולי לגשר על החולי בנים, כי הם לא נביאים, בני נביאים. כלומר, יש לנו את זה. אבל זה לא מפותח, זה חסום.
יש גם כן אפילו שאומר שלדבר עם השם כחבר, כאיש או רעהו. אפילו לרדת מהאבא, יש לפעמים...
אז עוד יותר קרבה.
כן, עוד יותר קרבה, יכולת של זרימה. שצריך להרגיש את הקשר הזה של הקשר ושל... טוב, יש בזה הרבה צדדים שבאמת צריך אולי כל אחד... אמרנו לה בפני עצמו, אבל כן, יש באמת בעניין הזה של הסגנון, זה בדיוק נכנסתי בסיפור, איזה סיפור לפני שבוע, שבועיים, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, אבל אחד מ... סיפור על איזה אחד בעירה אחת שהוא התרחק מאוד, פתאום הופיע לסליחות. הוא בכה בכי גדול, וזה נוזכר בדיוק איזה... שהוא הרע, הוא יחר לתפילה, משהו כזה. ואחר כך השמה שלו היה איתו וסיפר מה היה עם אותו יהודי פתאום הגיע, אז הם הלכו לפני הסליחות. קצה העירה, איך שיהודי היה גר, הוא היה רחוק מאוד, רחוק מאוד מאוד. וככה, יציצים מהחלון. יציצים מהחלון, רואים ככה, תלמוד משונות, בן אדם יושב ליד השולחן, כאילו זה, מדבר עם מישהו שאין שם אף אחד, וזה, וככה, לא חזור, ככה עומד, יושב, אז עוד פעם, כל מיני תנועות, וכאילו, מתווכח, וטוען טענות, וזה, ואז בסוף פתאום זה, שם שתי כוסיות על השולחן, כוסית ועוד כוסית, מוזג, לחיים, זהו, ואז הרב הלך, אחר כך, שאל אותו, מה קורה, מה הסיפור הזה? ותשמע, אני צחקתי הרבה מאוד מהקדוש ברוך הוא. גלגולים של חיים, עניינים, ופתאום הבנתי שדי, צריך לגמור עם זה. אני ברוגז איתו, הוא ברוגז איתי, צריך לעשות שולם איך שלו, איך עושים שולם. אז כל אחד טוען את הטענות שלו. אני יודע, יש לך טענות עליי, לא מתפלל, לא מניח תפילין, שבת, עניינים, בסדר. אבל גם לי יש טענות שלי. אמרתי, אני שם אותם על השולחן, מה הטענות שלי, אתה הטענות שלך, וזהו. אבל עכשיו מה? כל החיים הטענות שלו, עכשיו סולחים.
עושים לך.
כן, אני סולח לך, אתה סולח לי, לחיים, זהו, סלחנו, שכחנו, פותחים דף חדש. זהו. לפעמים, גם עם הקדוש ברוך הוא, אפשר ככה, וזה הרגש, כשבן אדם חי את זה, שבאמת יש נוכח אלוקי, יש קשר ושייכות, אז זה יכול להיפתח. כשאנחנו חיים במין דיסטנס כל הזמן, והדיסטנס הוא חלק מזה צבניות, חלק מזה זה החיים שלנו הם כאלה, שזה לא מפותח אצלנו. זה גם המציאות החיצונית ככה, וגם לא מפתחים את זה. ואז אנחנו בנתק, וחלק מהעבודה שלנו זה באמת לפתח את ההרגשה הזאת של הנוכחות והקשר והשייכות והקרבה, ומתוך זה אפשר גם לדבר עם השם, ובעצם אחד מהאמצעים זה בעצם מדבר עם השם. כשאנחנו עושים את זה, זה גם מפתח את הקרבה. זה גם מפתח את האהבה. אז התפילה הופכת להיות תפילה אחרת. גם התפילה בעצמה, זה לא שאלה מה, מדבר עם השם. כן, תפילה בעצמה, מדבר עם השם. פתאום זה הופך להיות, במקום איזשהם תבניות, תפילה שהיא דיבור עם הקדוש ברוך
הוא. אולי זו הנחת אולי זאת הנחה שהייתה לפני מרן בית יוסף, שהוא כותב שאדם צריך, בני שהוא מתחיל את תפילת השמונה עשרה, זה עיקר התפילה, לכוון מהמקום שהוא נמצא אל ירושלים, ומירושלים אל הר הבית, הר הבית קודש הקודשים. אולי כדי להחזיר את המחשבה או את הרגש הפנימי למציאות של המקום הקדוש ביותר של השרת השכינה. אולי אני מעלה, אולי זאת הפרה שעמדה
ביסוד
ההלכה הזאת.
שמעתי מרבי זוהר, הוא אמר שאדם צריך באמת לדמיין את עצמו עומד בבית המקדש.
אני זוכר, אני אגיד לך למה, זה יפה שהוא אמר את זה, כי אני זוכר שהיה איזו תקופה שניסיתי לחשוב על זה, ולא הצלחתי. אז אמרתי, אני צריך ליצור לעצמי איזה משהו ויזואלי כדי להתרגל אליו, ואחר כך לשחזר אותו. וראיתי פעם, היה תקליטור של מכון המקדש, שעשו סרטון, כביכול שאתה בא מחוץ לירושלים, אל החומה, ישר לחולדה, נכנסים פנימה, ואתה עובר, מן העזרה, אל ההיכל, מן ההיכל, אל הקודש, לקודש קודשים. צפיתי בזה כל כך הרבה פעמים, עד שיכולתי לעצום את העיניים ולשחזר את הסרט. אז אמרתי, או, עכשיו את הכביש מפה לירושלים אני מכיר. אז היה לי כזה... כי אני חושב שזה באמת חסר, כי אנחנו מדברים על המון המון דברים שמחייבים את הדמיון שלנו להיות מפותח, וגם הוא לא מפותח, נכון?
כן.
תמידי, עוד פעם, אתה חייב, גם פה אולי זה לכאורה סותר מה שאמרתי מקודם, אבל אתה חייב ליצור בנקודות כן תבניות מסוימות, שמתוכן תוכל אחר כך להתפרס.
כן. כן. טוב,
אני רוצה
שבאמת...
Clear.